עכשיו ב-103 FM. תחשבו טוב עם יהודית גריסאו.
ערב טוב, שבוע טוב, חודש טוב, חודש אלול, שאנחנו מקבלים אותו בברכה. אנחנו כאן ב-103, תחשבו טוב, כמידי יום ראשון, שעה תמימה, שאנחנו משתדלים לעשות אותה בתדר של חשיבה טובה, של להרבות דעת, תמיד לתת במה לכאלה שאנחנו חווים להם תודה והוקרה, ועוד ועוד, וכמידי שבוע תוכניתנו מלאה, ולא נתחיל את השעה הזו לפני שנודה למי שמאפשר אותה. עורך ומפיק אותנו אסף נבו, אחראים על השידור רן לודין שיושב כאן לצידי ויציק אהרון, בדיגיטל גיא רביב. ואנחנו ממש שמחים לפתוח את השעה הזאת עם אחד מיקירי התוכנית שלנו, הרב בני לאו. ערב טוב לך הרב, ותודה רבה שאתה איתנו.
ערב טוב וחודש טוב.
ואנחנו בדיוק על זה רוצים לדבר איתך, חודש אלול. אני לא יודעת אם אפשר לחלק ציונים לכל חודשי השנה, אבל נדמה לי שחודש אלול יושב אי שם בראש הרשימה של החודשים המאוד משמעותיים.
בטח יושב על מימי הנפש, הכתב היהודי נכתב עליו, על החודש הזה שממש החצבים מתחילים לבצבץ לנו פתאום, ואנחנו מרגישים את הנימים האלה של השיחות, ומבשרים את אולי, את הבשורה החדשה שמחכים לה כל כך הרבה. שנה קשה עבר, צריך להגיד, 11 חודשים משנה שעברה, ואנחנו כל הזמן מתפללים שתהיה חריטה טובה, חריטה טובה, והנה מגיע החודש האחרון, ועדיין אנחנו כל כך מייחלים, וחודש אלול מחזיק בתוכו את כל הכמיהה. יש בו איזה אנרגיה של כמיהה, של השתוקקות, של ציפייה, של אמונה, שאנחנו הולכים לאיזה משהו שמתחדש. על זה יושב חודש אלול, על האמונה בהתחדשות.
ואם הייתי שואלת אותך, מתוך מה שאנחנו עוברים בחודש אלול, אילו דברים אנחנו צריכים להעצים ולהחזיק אותם בצורה יותר משמעותית מהיום-יום שלנו? איזו הזדמנות מביא איתו חודש אלול לנו כבני אדם, עם כל מה שהוא מביא בתוכו?
אני הייתי קודם כל מדבר על ביני לבין עצמי להיות הרבה יותר רך. קוראים לזה חודש הרחמים והסליחות. זה השם הלא רשמי של חודש הזה, רחמים וסליחות. רחמים זה בא מהעולם של הרחם, זה עולם שבשהו בתוכי מתחדש, משהו נולד בי, משהו מבצבץ ככה מתוכי לעולם חדש, זה הרחמים. רחמים זה לא המקום שבו אני מסתכל מלמעלה למטה כלפי מישהו ואני אומר איזה מסכן, זה לא רחמים, זה רחמנות. אבל כשאתה מדבר על רחמים, אתה מסתכל פנימה, אתה מסתכל למקום שבו יש תקווה, יש איזה לידה, יש איזה גדילה, יש צמיחה, ושם משהו רך קורה. זה לא קורה ספונטנית, זה לא קורה באיזה פתע פתאום, זה לא איזה ברק שמבריק בעולם, זו צמיחה של לאט 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 גדלה בתוכי. זה הרחמים, ומזה מולידים את הסליחה. מה זה סליחה? סליחה זה המקום שבו אני מתבונן אלייך, מתבונן לזולת, ואני רואה אותך. ולאה גולדברג אמרה את זה כל כך יפה, השיר שלו שנקרא סליחות, היא מסיימת אותו במילים, לכרוע על חוף הסליחה. חוף הסליחה. כאילו אם אתה רוצה להגיע לסליחה, אתה צריך לכרוע. אי אפשר לבוא זקוף, אי אפשר לבוא בכוח, אי אפשר לבוא באיזה אלימות אל הסליחה. סליחה צריכה לבוא במשהו הרבה הרבה יותר רך, כמו עיסוי. ואז אתה מייצר תנועה. התנועה מתחילה מבפנים ברחמים, והיא ממשיכה חוץ אל הסליחה. זה כל כך יפה לייצר תנועה שראשי התיבות של האלול, זה גם אני לדודי ודודי לי, וגם איש לרעהו מתנות לאביונים, גם זה וגם זה אלול. והאלול הזה מייצר מרחב, מרחב של נשימה, מאפשר לנו לנשום את עצמנו מחדש. וזה מעורר המון המון תקווה.
אתה יודע, הייתה תקופה שהיו קוראים לזה מסעות התעוררות באלול, ואז מיד זה נקשר עם הדתה. אז אם הייתי שואלת אותך, מה אדם צריך לעשות לאותה התעוררות פנימית ברמה האישית ובמונחים הכי פרקטיים, שכל אחד יכול לעשות?
קודם כל, אני רוצה להזמין אותך ואת הצוות שלך ואת המאזינים כולם למסע התעוררות יחיד ומיוחד במינו. את מכירה את 929 כבר כמה שנים טובות.
נכון. ואני גם מקשיבה באדיקות.
נכון, זה מסע בפרקי התנ"ך. השבוע ביום רביעי, בג' באלול, ב-27 לחודש, אנחנו מסיימים את הסבב השלישי של קריאת כל פרקי התנ"ך, שזה 3.5 שנים כל סיבוב, אחד לחודש, מתחילים עוד פעם מבראשית, סבב 4. עכשיו, הנה ההזמנה, שימי לב, ב-14 לחודש לספטמבר, 10 ימים לפני ראש השנה, אנחנו עושים בבנייני האומה ערב מאוד מאוד חגיגי, גם חוגגים 80 שנה יום הולדת לרחל שפירה, ולכבוד יום ההולדת, אנחנו פנינו ל-50 אנשים ישראלים יוצרים, ואמרנו להם, תכתבו מדרש, מדרש תנכי, על אחד משיריה של רחל שפירה.
וואו.
השיר שלה ממלאים את הארץ, שירי הזמר שלה הם שנים, שנים, ממעברך ועד היום, מלא מלא מלא. ועכשיו אנחנו יצרנו קובץ, אלבום, שיוצא כספר, יפהפה, מתנה לחג, ואנחנו נחלק אותו שם בבנייני האומה, עם ערב שירה מוזיקלית של שירי רחל שפירה, שכולו שירי התעוררות לסליחה. כלומר, אומרים את היהודי והישראלי, כשאומרים מסע התעוררות, את מיד הגבת, ובצדק הגבת, אומרת, זה עושה לנו איזה כיוות, במקום שזה יפתח אותנו, זה אומר, רגע, זה הדתה, זה כוחני, לא, 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 לא. אנחנו עושים מסע התעוררות של רחמים וסליחות, שלוקחים את השירים הכי רגים לדבר איתך, של רחל שפירה, מוצאים ספר שקוראים לו, למדני את השיר הפשוט, ככה נקרא הספר, וכל האנשים, ישראלים יהודים, יושבים יחד, ועושים איזה עיסוי לנפש, לקראת ראש השנה. ככה מייצרים התעוררות.
אתה יודע מה יפה בדרך הזו של ההתעוררות עם יורשלי? זה החיבור הזה בין המורשת, הדת והאומנות. זה לא משהו שבא רק ממקום אחד, ואני חושבת שהחיבור הזה הוא באמת מאוד מיוחד.
אנחנו אומרים על ימי הרחמים והסליחות, אלול, תשרי, אנחנו בעצם מדברים, כמו שאברהם חלפי קרא לזה, תו יהודי. תו יהודי בא ואומר, אני ישראלי, אני דובר עברית, אני חי, כל אחד מנהל את החיים בין אדם לאלוהיו, מנהל אותו על פי דרכו. אבל בתוך העולם הזה אנחנו מחוברים לשורש, מחוברים לאיזה ניגון מאוד מאוד עמוק, וזה בעצם הסתיו היהודי שאליו אנחנו מזמינים, יחד עם רחל שפירה. זה להגיד אנחנו מחוברים עמוק ועדין, עדין, עדין, ככה במעבי האדמה, כמו חצב.
יפה. הרב בני לאו, תודה רבה, שיהיה לנו חודש מבורך ומסע משמעותי בהתעוררות, שכל אחד ימצא את הדרך לעשות את זה, כך שבסוף נהיה כולנו אנשים טובים יותר, ואומה טובה יותר. אז תודה רבה לך על הדברים הללו, ושיהיה שבוע טוב. ועכשיו אנחנו עם דוקטור תמי יגורי, מרצה בחירה לפילוסופיה בקריה האקדמית אונו, תוכנית להכשרת מטפלים. ערב טוב לך תמי, ותודה רבה שאת איתנו.
ערב טוב יהודית.
ואנחנו מבקשים, תמי יוצרת, היא כתבה את הספרים אומנות המשמעות, הדרך למציאת מהות חייך או חייך, ופתרון חידת המשמעות. אז נראה לי שזה בדיוק השאלות שאנחנו מחפשים לדבר עליהן, ואולי נתחיל ממה הקשר בין משמעות לבין אושר לבין תחושת סיפוק איכות חיים, וכל אותם דברים שכולנו כמהים אליהם.
אושר, איכות חיים, סיפוק, כשיש אותם אנחנו לא שואלים מה המשמעות, כי זה סימן שאנחנו מצאנו ואנחנו מלאים וטוב לנו, וכשטוב לנו אנחנו לא מתלוננים בדרך כלל. אז באמת משמעות, שאלת המשמעות עולה הרבה מאוד פעמים, היא לא חייבת לעלות, אבל היא עולה הרבה מאוד פעמים כשלא טוב וכשלא מסופקים וכשאין אושר. ואולי נגיד קודם שלפני שמחפשים עושר, משמעות מנוגדת להישרדות. זאת אומרת, כשבחיים אנחנו עסוקים פשוט בלשרוד, ואם זה מספק, אז אנחנו גם לא שואלים מה המשמעות, כי אנחנו עסוקים בלחזיק מעמד ולעשות את מה שצריך עוד יום ועוד יום, תחזוקת הגוף והנפש ברמה היומיומית. אז אולי לפני שניגשים למשמעות ואושר, צריך לתת קרדיט פשוט להישרדות. כי יש תקופות שאין הרבה משמעות, ויש תקופות שקודם כל צריך לעסוק בתחזוקה של ההישרדות. ויש מקום להסיר את הכובע בפני אנשים שפשוט שורדים גם כשאין אושר, ויש הרבה סבל, יש הרבה קושי, ומחליטים להחזיק מעמד עוד יום, עוד שלב, עוד התגברות. אני כל אחד שיקח את זה,
כן, את יודעת, זה מעניין מה שאת אומרת, כי בדרך כלל, ואולי אני טועה, אבל נדמה לי שמשמעות מתכתבת עם משהו שהוא nice to have, שהוא מעבר לדברים הבסיסיים, ואת אומרת, רגע, רק שנייה, משמעות היא אותה תחושת מלאות, שיכולה להיות גם במילוי הצרכים המאוד מאוד בסיסיים.
לגמרי. הרעיון הוא שתינוק, שהוא אכל, והוא לא עייף, והוא לא רטוב, וטוב לו, אז הוא מלא משמעות. רק מעצם זה שהוא נהנה מההישרדות. זאת אומרת, הוא נהנה מהיום יום, הוא נהנה מלהיות ברגע, הוא נהנה ממה שקורה סביבו, אפילו אם זה אותו דבר בדיוק כמו שאתמול ושלשום וככל שהוא מכיר. אז יש לפעמים חפיפה בין הישרדות ומשמעות, ויש לפעמים פשוט הכרה, אני נדמה לי שאת אמרת אנחנו זקוקים למשמעות, ואנחנו ועוד איך זקוקים למשמעות. נדמה לי שלפני שאנחנו רצים למשמעות, שנדבר עם עצמנו על הישרדות, על היכולת שלנו לתחזק את הקיום לשם תחזוקת הקיום, כדי שגם מחר נהיה פה. וזה לשמור על הבריאות, וזה לשמור על השפיות, וזה לשמור על החיוביות, כמו שאת עושה. זאת אומרת, זה לעשות דברים בשביל פשוט להחזיק מעמד. אני הכי, זה מחשבה שהתגבשה מאוד בתחילת המלחמה, שמיד חיפשו, יש אנשים שאני עובדת איתם ומדריכה אותם, ועשינו תהליכים בתחילת המלחמה, ומיד החיפוש היה אחרי משמעות, ואמרתי לעצמי ואחר כך להם, תראו איך אנחנו מתייחסים לשורדי שואה, כמה כבוד, כמה רספקט, כמה אנחנו לא מפשפשים להם איפה בדיוק, איך בדיוק ניצלת, מה בדיוק עשית, האם היית בסכנה כזאת, כן, או זה. במציאות כזאת, אלא פשוט מעריכים אנשים על עצם היכולת לשרוד.
כן.
ואני חושבת שמגיע לנו להעריך את עצמנו על עצם היכולת לשרוד.
כן. ועכשיו, ראשית זה חידוש, והקרדיט הזה להישרדות במיוחד בימים אלו מקבל משמעות כפולה ומכופלת. ואם הייתי שואלת אותך, אומנות המשמעות, החיבור הזה, זאת אומרת, זה שמה שאני מבינה מזה, זה שלא כל משמעות היא שווה, אומנות המשמעות זה מין דרגה עליונה של המשמעות, כך לפחות זה נשמע.
ההשראה לשם היא מספר של אריך פרום בשם אומנות האהבה, ואריך פרום שהיה פסיכולוג ופסיכיאטר, שגם עבר את התקופה ההיסטורית המטורפת של מלחמת העולם והעולם שמשתנה כמו שקורה לנו כרגע, דיבר על כך שאהבה זה לא רגש וזה לא דבר פשוט וזה לא משהו שנולדים איתו אלא משהו שלומדים אותו. הוא דיבר על אהבה כמו היכולת לנגן על פסנתר. יכול להיות שמישהו יהיה טיפה יותר עם כישרון או טיפה פחות, אבל בסוף צריך פשוט לתרגל וללמוד. ולקחתי את אותו רעיון שמשמעות זה לא משהו שקורה מעצמו, אלא משהו שאנחנו מלמדים את עצמנו ומתרגלים גם לרצות, גם לחפש וגם למצוא. וזאת האומנות. האומנות היא ברמה העקרונית, שזה לא מוכן מראש וזה רק ללכת להוריד מאיזה מדף, אלא ממש לשכלל את עצמנו ואת היכולת שלנו.
אז זה בדיוק, אז זה בדיוק לוקח אותנו לדבר הבא, עד כמה שהמדיום הרדיופוני מאפשר. אז מה עם הדרכים ללמוד, לתרגל? בואי נתחיל בזיהוי. אם את יכולה לתת איזשהו תבחין איך אנחנו יודעים שחסרה המשמעות, ואחת שאנחנו יודעים איך אנחנו נמצא את הדרך למשמעות, ואם יש כבר את המשמעות הזה, איך מתרגלים ושומרים עליה.
אז כשמדברים על משמעות, אי אפשר שלא להזכיר את ויקטור פרנקל ואדם מחפש משמעות. פרנקל שם את נושא המשמעות בלב בריאות הנפש. אז ההבדל בין אדם בריא בנפשו ואדם שאינו בריא בנפשו, הוא האם יש משמעות לאותו אדם או אין משמעות לאותו אדם. והוא עשה את ההבחנה בין מי שסובל מדיכאון, כמאובחן כאדם חסר משמעות. לא דיכאון חולף, אלא דיכאון קליני, מתמשך כמובן, אבל אדם שלא מצליח להקים את עצמו מהמיטה, אדם שלא מצליח למצוא את הכוחות, אדם שהתרוקן מחיוניות, הוא אדם חסר משמעות. אז זה הבחנה קלינית. לי נדמה שאפשר לדבר על אדם שיודע למה. את יודעת, לפעמים אנחנו יודעים מה אנחנו צריכים ואין לנו כוח. אז זה לא אומר שאין לנו משמעות, זה אומר שכרגע המפלס משמעות הוא לא במיטבו. אז אני מתעסקת במרחב שהוא לא הולך עד לדיכאון, אלא אני הולכת למקום שאדם זוכר מה חשוב לו, מול אדם שלא יודע בכלל מה חשוב.
ואז מהי הדרך? מהי הדרך למציאת מהות החיים?
יש כמה, כמו לכל דבר, ואיפה שיש שני אנשים, יש יותר משלוש דעות, אז יש כמה דרכים, לא מעט. אני שכללתי טכניקה שיצרתי, שאני יושבת עם אדם, ומכשירה אנשי טיפול, לשבת עם אדם, לשיחה קצרה של חצי שעה, שעה, ודרך ארבע שאלות, ודוגמה מהחיים של אותו אדם, להגיע לניסוח קצר של משפט תמציתי שמסכם מה חשוב לאדם הזה.
ומה הם השאלות? מה הן השאלות?
אז השאלה הראשונה היא, מה את מוצאת שחשוב לך ביום יום או בתקופה האחרונה? מה אם הוא לא היה בחיים שלך בתקופה האחרונה, זה היה נורא והיום. זה היה רע מאוד. אז קודם כל למצוא את מה כן. אנחנו לא מתחילים בסיפורים על העץ, אנחנו מתחילים במה יש לך ביד, במה כרגע יש. Okay. ואז אנחנו באמת לוקחים את זה לדוגמה מהחיים, איך זה נראה כשזה קורה בפועל. בדרך הדוגמה אנחנו מחדדים במה נתמקד, ואחר כך אנחנו עוברים לשאול, אז איך קוראים לאנשים כאלה שזה מה שחשוב להם? בדרך זה אנחנו מגיעים להגדרות האלה מה שמקסים בהם זה שהן ייחודיות לכל אדם ואדם. עוד לא יצא לי שני אנשים שחזרו אחד לאחד על אותו ניסוח. וזה מקסים, כי זה באמת מביא את המשמעות כדבר ייחודי לכל אחד.
גם ניתן. כייחודי וגם כמאוד קונקרטי, לא איזה רטוריקה נשגבה מנותקת מהאדם עצמו.
אז זה מעניין, כי אנשים הרבה פעמים פתאום כשזה מנוסח, ברמה העקרונית יותר, ברמה הערכית, הם נבלים, כי זה נשמע גדול כן. עליהם. אבל, זה, אבל כן, חלק מהלימוד, אמרנו אמנות זה לימוד, חלק מהלימוד זה לנחס לעצמנו כן. את מה שנשמע גבוה, גם אם אני לא מי יודע מה.
והיות והתוכנית שלנו במהותה היא אופטימית, אז זה עובד.
מה שעובד זה ההבנה שגם אם אני לא מרגישה במיטבי, וגם אם אני לפעמים מיואשת, וגם אם אני לפעמים פסימית, אני יודעת מה המצפן שלי, ואני יודעת לאן לכוון, ואני יודעת מה חשוב, ואני מחכה שיחזרו קצת כוחות כדי להיטען ולהמשיך הלאה. זאת אומרת, ובטח ובטח כשאני לגמרי מחוברת. לזה בכל הרבדים, אז אני חיה את זה, כן.
מה הספר הבא, תמי?
האמת היא שהדבר הבא הוא AI.
אוקיי.
כזה שיודע לעשות את מה שאני מלמדת, אבל הספר הבא הוא בעקבות ה-AI, ליצור משפחות של משמעות, להראות שלכל אחד אמנם יש את הניסוח ואת המשמעות הייחודית שלו, וזה דינמי, זה משתנה. כן. אז, אבל יש משפחות של משמעות. יש
ואז באמצעות זה אפשר כמו... לעשות הכוונה יותר מדויקת.
או שאפשר ליצור מצבים שאני פחות לבד במשמעות שלי. יש לי קהילה, אולי יש לי חברותה.
יפה. טוב, אז אנחנו נדבר על הדבר הבא כשהוא ייוולד. דוקטור תמי יגורי, מרצה בכירה לפילוסופיה באקדמיה בקריה האקדמית אונו, תוכנית להכשרת מטפלים. נעמת לנו מאוד, שיהיה שבוע מבורך וחודש טוב. תודה.
תודה
רבה. ועכשיו אנחנו עם יניב ניצן, מחנך, מורה, יושב ראש ליגת הנוער באיגוד השחמט, ולפני שנתיים גם זכה בתואר המורה של המדינה. ערב טוב לך יניב, ותודה רבה שאתה איתנו.
ערב טוב, אני שמח להיות איתכם.
אז ממש אנחנו על סיפה של עוד שנת לימודים, תקופה ממש מאתגרת, ונדמה שבתקופות האלה גם התפקיד של כל מי שעסוק בחינוך, בתמיכה, בעוגן, התפקיד הוא גדל משנה לשנה ביחד עם האתגרים. אז קודם כל אני אשמח לשמוע על התפיסה שלך את תפקיד המחנך והמורה, והתפיסה הזאת גם זכתה להכרה ולהערכה, אז על אחת כמה וכמה. אז בבקשה, במה היא שלך?
תודה רבה. אז כן, אנחנו תקופה מאתגרת אחת אחרי השנייה כבר. אני חושב 5 שנים אולי שהתלמידים, ואפילו לא משנה באיזה גילאים, באיזה כיתות, חוו טלטלות כמו כל המדינה למעשה. ובתקופות האלה, אז קודם כל, תפקיד המחנך ותפקיד המורים בכלל, זה לשמש עוגן ולהצליח לייצר שגרה קבועה, שזה דבר לא קל, אבל נדרש בהחלט. ומעבר לזה, יש כבר את העניין של תפקידו של המחנך ותפקידו של המורה, לפחות כמו שאני תופס אותם. אז מבחינת מחנך, בהבנה שלי, הדבר החשוב ביותר של מחנך או מחנכת בכיתה, זו אכפתיות מאוד גדולה כלפי התלמידים והקשבה. הרבה מאוד הקשבה, מכיוון שבסופו של דבר כל ילד הוא עולם, והסיטואציות הן רבות, רבות מאוד ממה שאפשר רק ללמוד בתיאוריה או להערך מראש, אז צריך בעצם הרבה גמישות ולתת הרבה מאוד מענים יצירתיים לפעמים. תוך כדי תנועה, וזה דורש הקשבה, וזה דורש גם יכולת קצת לתפוס פרספקטיבה אחרת, לפעמים גם פרספקטיבה של הילדים. ומבחינת הוראה מקצועית בכיתה...
לפני שנלך להוראה המקצועית, אנחנו תכף נגיע לזה, אכפתיות והקשבה זה באמת ערכים מופלאים, ומה ההבדל, הרי הרבה מאוד אנשים יגידו שהם אכפתים והם מקשיבים, אבל יש הבדלים בין האכפתיות המהודרת והמלאה, וההקשבה האמיתית והמלאה. אז אם הייתי שואלת אותך, בוא ניתן סימנים באיך נראית אכפתיות ואיך נראית הקשבה, אז מה היית אומר?
כן, אז באמת אני חושב שלרוב המורים והמורות מאוד אכפת. האתגר הוא שכשפוגשים 30 תלמידים או 30 פלוס תלמידים בכיתה, זה הופך להיות מאוד מאתגר לתת קשב לכל אחד ואחת. אז זה בעצם הרבה פעמים בדברים הקטנים. זה לשים לב שמישהו פחות טוב לו היום ולשאול בהפסקה, או לברר בין תלמידים מה שלום כל אחד. כלומר, אני חושב, הייתה מחנכת בארצות הברית, מחנכת ומורה מרווה קולינס, שההצלחה שלה ממש הידעדה במדינה, עד ש... הציעו לה פעמיים את תפקיד שרת החינוך, למרות שהיא הייתה כמורה בבית ספר. כן? ובספר שלה היא ממש מדברת על כל יום להגיע לכיתה, ולשים לב להמון המון פרטים קטנים, לא להישאב למין איזשהו שגרה כזו שוחקת. אז אני חושב שזה דבר אחד שמאוד חשוב, וכשמתחילים עם כיוון כזה, אז גם יותר קל להתחבר לכל ילד מתוך העולם שלו. בין אם יודעים איזה זמר או זמרת הוא ומואבים, או תחביב, או חוזקות, אז אפשר יותר לעבוד עם כל אחד. שוב, בתקשורת פשוטה, אני דווקא לא מדבר פה על איזה שהם דברים גרנדיוזיים, לעבוד עם כל אחד מתוך המקום שלו. וחשוב לי להגיד, כי ככה שיבחת גם את ההכרה ותודה על זה, שאף על פי שאני יכול להגיד, שהיו לי הרבה מאוד הצלחות, גם היו פעמים שלא הצלחתי. כלומר, זה באמת אתגר יומיומי מתמשך, להצליח להגיע לכל אחד ואחת.
ועכשיו נדבר על ההוראה, ואחר כך יש לי עוד שאלה בעבורך. אז מה היא בעיניך ההוראה הנכונה והאפקטיבית, במיוחד בעידן שבו המידע והידע מצוי ממש בגודש בלתי נתפס?
כן, גודש בלתי נתפס בהחלט, ואני חושב שהגישה שלי היא קצת פחות פופולרית ממה שמקובל היום בתפיסות הפדגוגיות השולטות. היום מאוד מחפשים, יש תפיסה של המורה כמנחה, ושהתלמידים יכולים כבר להשיג את כל הידע בעצמם בעצם, וצריך איכשהו להוביל אותם, ואני חושב שבאמת שני הדברים הכי חשובים, אני מסכים לחלוטין עם זה, שלייצר עניין בכיתה, זה ממש מכריע, כדי שתלמידים יסכימו להתחבר ללמידה, והצד השני של המטבע בעיניי, שהוא קצת פחות מקובל, זה שאני חושב שהידע הוא דבר מאוד חשוב, ובעצם יש אחריות למורה, ללמד את התלמידים ממש ידע שהוא מוביל אותם לשם. כי מה שקורה בעצם שילדים לא יפתחו, תלמידים היום, הם לא פותחים את המחשב, את האינטרנט, את גוגל, את צ'אט GPT, לא משנה מה, ומתחילים לקרוא על היסטוריה או על ספרות, או, כן? הם נשאבים אחרי הרבה מהם, רובם, אחרי סרטוני טיק טוק או דברים שתופסים את תשומת הלב המיידית שלהם. אז בעצם לתת להם פתאום להצליח לפתוח בפניהם עולם של תרבות, של היסטוריה, של משהו שהוא לא דווקא השגרה היומיומית שלהם, לעשות את זה בצורה מעניינת, אני חושב שיש לזה חשיבות מאוד גדולה, לעזור להם לפתח את הידע הזה. ובתוך הידע הרחב, אני רגע מדבר יותר על לימודי הרוח לשנייה, יש גם ערכים שגלומים בתוכו. ערכי מוסר, ערכים של טוב לב, ערכים של של התמודדות, של בחירות, ומקומות כאלה אני חושב שחשובים עבור התלמידים. אני חושב שזה מפתח את את האינטליגנציה, את היכולת שלהם להחליט, את היכולת שלהם לראות רחב יותר. זה חלק לפחות מהאני מאמין שלי.
ואיך אתה יכול רגע לתאר איך זה נראה ומרגיש כשזה מצליח?
את מתכוונת לשיעור?
כן, כן. אני מתכוונת, אם אתה יכול לתאר מהמקום של מורה, איך אתה יודע ואיך זה מרגיש כשאתה אומר, וואו, זה עובד, הכיוונים האלה עובדים, גם האירוע האישי, גם הקניית ידע בצורה נכונה ושיוצרת סקרנות. איך זה מרגיש כשזה עובד? כי בדרך כלל כשמדברים על מערכת החינוך, זה תמיד מלווה באיזה תסכול ואיזה הישרדות, ואני שומעת מהדברים שלך משהו אחר.
כן, אז אני חושב שכשזה מצליח, החוויה היא פשוט מעורבות מלאה של התלמידים בשיעור. הם מקשיבים, הם מתעניינים, זה מעניין אותם לשמוע את זה עכשיו, הם מצביעים, שואלים שאלות, לפעמים שואלים שאלות של הרחבת דעת, שהולכות מעבר לנושא, וזה דבר שאני מאוד מעודד אותם לעשות. לפעמים הם נכנסים לתוך הקונפליקטים של ההתלבטויות, אני יכול לתת להם סיטואציה, ומה שאני עושה לדוגמה כל פעם של שתי נקודות מבט, ובכל פעם שמישהו מציג נקודת מבט אחת, אני טיפה מחזק את נקודת המבט הנגדית, כדי שיבינו שיש באמת את העניין הזה של נקודות מבט שונות סביב אותו נושא. אז אני חושב שפשוט באמת אפשר להרגיש כמו בכל תחום, שכשהתלמידים, כשהכיתה בתוך זה, הם פשוט מעורבים, הם שואלים שאלות, הם מתעניינים, אי אפשר לספס את זה, זה משהו של חוויה, של
הוויה. לגמרי. יניב ניצן, מחנך, מורה ויושב ראש ליגת הנוער באיגוד השחמט, וגם מי שזכה בתואר המורה של המדינה לפני שנתיים, אז כן ירבו אנשי חינוך כמוך, שדוגלים בשיטות הללו, הן ברמה האישית והן ברמה המקצועית, ותודה רבה שהיית איתנו.
תודה רבה לך, תודה רבה.
שיהיה שבוע טוב.
שבוע טוב.
ועכשיו אנחנו לפינתנו היו ועודם, אנחנו משתדלים מדי שבוע להזכיר ולהוקיר אנשים שהגם שהם לא בקרבנו, משנתם, מורשתם והנכסים שהם הותירו לנו הם משמעותיים מאוד. היום אנחנו מבקשים לדבר על ויקטור אמיל פרנקל, מי שהיה רופא פסיכיאטר יהודי אוסטרי ומייסד תורה שלמה שנלמדת בהרבה מאוד מקומות, והדבר המפורסם ביותר זה ספרו האדם מחפש משמעות. ואנחנו מבקשים לדבר עליו עם ליאור טל שדה מהפודקאסט מקור להשראה של בית אביחי. ערב טוב ליאור ותודה רבה שאתה איתנו.
ערב טוב, בשמחה.
אנחנו תמיד שמחים לשמוע אותך. אז היום אנחנו נדבר על פרנקל, אז אולי כמה מילים עליו לפני שנדבר על תורתו.
כן, ברמת הוויקיפדיה, אז פרנקל נולד ב-1905 בווינה, יהודי כמובן, בגיל 19 כבר פורסם המאמר הראשון שלו, פרויד היה מעורב ככה בפרסום המאמר, ב-1930 הוא כבר דוקטור לרפואה והוא עובד כפסיכיאטר, בתוך מלחמת העולם השנייה בשנת 41 הוא מתחתן, אחרי זה מתחילות התלאות של גירוש למחנה ריכוז, לאחר מכן לאושוויץ, את אשתו רוצחים, והוא משתף אותנו באותו ספר בחלק מהתלאות שהוא עובר, אבל הוא עושה את זה בדרך מאוד מיוחדת, דרך השיתוף הוא בעצם מציג את התפיסה הפסיכולוגית החדשנית שהוא פיתח, שמכנים אותה לוגותרפיה, זאת אומרת תרפיה באמצעות משמעות, הוא ב-47 ניסה בשנית, אחרי זה הוא גם הפך להיות דוקטור לפילוסופיה, ועד מותו ב-1997, זאת אומרת בגיל 92, הוא הספיק לפרסם 32 ספרים, ובאמת הפך לאחד ההוגים החשובים שמשלבים פסיכולוגיה יחד עם אקזיסטנציאליזם, כשכל אחד מהם בדרכו הייחודית.
ואם הייתי שואלת אותך, מהי התרומה? המאוד מאוד, כמובן שיש פה גם את הסיפור האישי שאני מניחה שהוא מתאר את סיפור ההישרדות שלו דרך היכולת הפסיכותרפית הזאת למצוא משמעות לחיים. אבל מה היה הדבר המאוד מיוחד שהוא הביא לתוך העולם הזה של הרוח ושל הנפש? אז מה היית אומר?
אני חושב שזה ממש תמון בשם של הספר הידוע ביותר שלו, והאמת היא שברוב שמות ספריו זה איפה שהוא מופיע, שזה שהאדם מחפש משמעות. פרנקל הבין שהשאיפה למציאת משמעות ופשר היא גורם פסיכולוגי מרכזי מאוד בנפשם של אנשים רבים, אפשר להגיד של כמעט כל אדם, ושבעצם אם אנחנו נעבוד עם אנשים רק על העבר שלהם, ועל דמות האב ודמות האם שלהם, ועל הדחפים השונים וכן הלאה, אנחנו נפספס משהו מהותי מאוד מהאנושיות שלהם, שכוללת לא רק גוף ונפש, אלא גם רוח. גם את המקום הזה ששואף לאיזושהי משמעות שהיא מעבר. הוא דיבר בגדול מאוד על שלוש דרכים לגילוי הפשר הזה, המשמעות הזו. אחד זה האופן שבו אנחנו מתמודדים עם סבל, עם כל מה שקורה, אבל עם סבל במיוחד, כן? יש באנגלית המילה אחריות, responsibility, responsibility, כן? היכולת להגיב, האופן שבו אנחנו מגיבים לחיים. הדבר השני זה ההתנסות בחוויות עוצמתיות, מחיבור לטבע ועד לאהבה. והדבר השלישי, ואולי המעניין מכולם, זה עשיית מעשים שחורגים מהעצמי שלי, משהו שככה יוצא מתוך האדם ונוגע במה שהוא מעבר, והוא הבין, וזאת תרומה דרמטית, שהרבה ממה שאנחנו מכנים, לא יודע, בעיות נפשיות או קשיים נפשיים משמעותיים, שכל אחד וכל אחד מאיתנו מתי שהוא מתמודדים איתם, קשורים לקושי שלנו במציאת המשמעות. ופה אולי צריך להבדיל, לא במציאת משמעות לחיים, זה לא כאילו יש איזה, איפשהו מסתתרת לנוסחה, הנה זו המשמעות החיים, כן? אלא זה מציאת המשמעות בחיים, בכל סיטואציה, והמשמעות הזאת היא שונה מאוד מאדם לאדם, ואצל כל אדם היא יכולה להיות שונה מיום ליום ומשעה לשעה, זאת אומרת, לפי פרנקל פשר החיים הוא ספציפי לסיטואציה מסוימת, והאתגר הגדול שלי זה לפענח בכל סיטואציה איזו משמעות מסתתרת שם. גם בסיטואציות קשות מאוד.
אגב, זה מעניין. אז אתה אומר שבכל רגע יכולה לנבוט משמעות מסוג אחר.
כן, בניגוד לכל מיני אקזיסטנציאליסטים כמו סרטר, שחשבו שהאדם ממציא את המשמעות שלו, אז פרנקל חשב שהאדם מגלה את המשמעות שלו. והיא תמונה שם גם בזוועות הכי גדולות. אנחנו חברה לצערי מאוד למודת סבל וזוועות, ולכן גם כל כך צריכה את פרנקל, שאומר לנו גם ברגעים הכי קשים, והוא יודע על מה הוא מדבר עם הקורות חיים שלו, גם ברגעים הכי קשים ניתן למצוא משמעות בכל רגע, וזאת עבודה קשה. וחלק מהאופן שבו אנחנו יכולים לסייע זה לזה, וחלק מהאופן שבו המטפל מסייע, זה לעזור לאדם להכיר ולפענח ולגעת במשמעות שלו, בתקופה הזאת שלו, ברגעים האלה שלו בחייו.
מעניין מאוד. וכשאתה מסתכל על התקופה הזאת שכולנו חווים, כבר כמעט שנתיים, ואולי יש שיגידו שזה התחיל כבר קודם. אז מה מתוך כל המשנה המפוארת הזו של פרנקל, ככה תופס את עיניך ואתה מוצא אותו כמאוד אקטואלי?
אז תראי, קודם כל אנחנו יודעים שסיפר אחד החטופים שבתוך המערות, במצב קטסטרופלי, עודד אותם, אחד החטופים, שלצערנו בסוף נרצח, כשהוא פתאום הביא להם את פרנקל, ופתאום הוא דיבר איתם על הסיפור הזה, שגם פה, גם בתוך התופת הזו, אנחנו יכולים למצוא משמעות. פרנקל אהב מאוד לצטט את ניטשה, שאמר, מי שיש לו למה למענו יחיה, יוכל לשאת כמעט כל איך. הוא כל הזמן חיפש את הלמה. אני אגיד עוד שאנחנו, פרויד הרבה פעמים דיבר על זה, שאנחנו תוצר של הדחפים שלנו. הם דוחפים אותנו, ואנחנו ככה נדחפים. ופרנקל אומר שיש גם מימד של רוח ויש מימד של ערכים, וערכים לא דוחפים אותנו, הם מושכים אותנו, ואנחנו צריכים להחליט אם להימשך, אנחנו האם ללכת בעקבות מה שאנחנו מאמינים בו. ולפעמים כשהדברים נראים כבר שחורים וקשים וכואבים וצורבים, אנחנו עלולים להתייאש מהדבר הזה, וזה הכי גרוע. המקום, מי שכבר לא רואה פשר בחייו, לא רואה פשר, מטרה, תכלית, אז פרנקל כותב, גורלו נחרץ במהרה, והוא או יברח ויחפש במקום אחר, או פשוט יישבר. והאתגר הגדול שאנחנו נמצאים מולו, ופה אני חושב אנחנו רואים ממש גבורה ישראלית אצל הרבה אנשים, זה לעמוד מול התופת, ולא לוותר על הערכים, לא לוותר על למצוא את הפשר, לא לוותר על המשמעות, לא להפוך לצינים לגמרי, ולא לקרוס תחת המחלוקת שקורעת אותנו, ולחשוב שזהו אי אפשר יותר, אלא זה נמצא בנו. עכשיו אנחנו צריכים ללכת עם זה.
ליאור טל שדה, מהפודקאסט מקור להשראה של בית אביחי, תודה רבה שהיית איתנו. תודה על הדברים, ושיהיה לנו שבוע מבורך. תודה רבה. ועכשיו אנחנו הגענו כמעט לסיומה של התוכנית, אבל ממש לא לפני שנדבר עם הרב איתמר חייקין מהמכינה הקדם צבאית רוח השדה, והפעם על פרשת שופטים. ערב טוב לך, הרב איתמר חייקין.
ערב טוב, יולית.
וחודש טוב.
חודש טוב, כן. חודש אלול.
לגמרי. כן. פרשת שופטים.
כן,
זה, שופטים. זה נראה כן. כאילו היא נכתבה ממש כטור אקטואלי.
אנחנו מגלים את זה כל שבת מחדש, כל שבוע מחדש.
כל שבוע, כן. אבל,
אבל אולי לא נדבר על השופטים דווקא, אלא על המלכים, על המלוכה. הפרשה שלנו יש גם דיבור על המלוכה בישראל.
על מנהיגות.
המלוכה, הממלכה, על מנהיגות. למה אנחנו צריכים לצפות? מתואר שם שכשניכנס לארץ, יש אישור לשים מלך. זה לא חייבים, אבל אם אתם רוצים, אתם יכולים לשים מלך. ובעיקר יש תנאים מגבילים דווקא. א', שהוא ימי אחיך, שהוא לא ירבה לו סוסים, ולא ירבה לו נשים, ולא ירבה לו כסף וזהב מאוד, ויכתוב לו את ספר התורה ויקרא בו תמיד, והמטרה של הכל, לבלתי רום לבבו מאחיו. זאת אומרת, התורה בעצם אומרת, תדעו לכם, שכוח ושררה תמיד יגרמו, או תמיד עשויים להשחית. תמיד עשויים להביא את הבן אדם לרום הלב, לגאווה, ולכן עיקר המאמצים היא דווקא, מוקדשים דווקא לריסון הכוח, ריסון השררה. זה מאוד מאוד מעניין, כי אנחנו תמיד מדברים על משילות, נכון? על תן לנו עוד כוח, והתורה אומרת בדיוק הפוך, אנחנו צריכים להגביל אותו, כי בקלות יש את סכנת ההיבריס, וכולנו יודעים שמה שהביא בדרך כלל לחיסול המלכויות בכלל בעולם, זה הגאווה הזאת והיוערה.
ואת כל זה מצוי בארון הספרים היהודי לגמרי, המדהים שלנו.
נכון.
שרק צריך לקרוא בו, זה...
כן, כאילו, נכון.
קוראים את התנאים, נכון, ואתה אומר, נכון. וואי, זה המתכון, זה כל כך פשוט.
זה, א', כנראה זה לא פשוט, כי זה נגד היצר של האדם, אתה נותן לו כוח, הוא רוצה עוד כוח. נכון, וזה צריך לקרוא את הדברים, ובעיקר צריך להשתדל ליישם אותם, ואני חושב שזה אומנות, ולכן היא אומרת התורה בסוף, זה המפתח לאריכות הימים. אתה רוצה להחזיק מעמד הרבה זמן? דווקא תצמצם את הכוח. וזו נקודה מאוד מעניינת, חשובה בעיניי.
אתה יודע, תוך כדי שאתה מדבר, אז איזה הבדל יש עם התביעה הזאת למשילות מלווה בכוחנות, או היא מלווה באיזה צניעות ורצון להטיב עם אחרים?
תדעתי פעם קראתי ספר שנקרא אגונומיקס, שהוא ביקש לחקור את, את המנהלים הכי טובים בחברות ביטוח בארצות הברית. ולכאורה אתם חשבו שהמנהלים הכי טובים זה אלה עם האגו הכי מוגדל. והתברך שבדיוק הפוך. החברות שהשיגו צמיחה טובה לאורך זמן, לא לטווח קצר, דווקא היו כאלו שהיו בעלי אגו מצומצם, שמחשבה היחידה שלהם הייתה לטובת החברה, ובהקשר שלנו, לטובת העם, לטובת הציבור. וכן, אתה יודע, פחות אנחנו צריכים לדעת לאן אנחנו צריכים לחתור, לאן, מה אנחנו היינו רוצים מהמנהיגים שלנו. כן, יש איזה מה ללמוד ומה לחשוב, אולי זה המטרה שלנו, ככה קצת לעורר מחשבה אחרת על איפה אנחנו נמצאים, מה עלינו לתקן.
כן, בפעם הבאה שיש איזה תביעה למשילות, אני חושבת שהשאלה הבאה זה לשאול מה זו משילות, כאילו. בואו נדבר רגע, ניתן קווים לדמותה, ואז נחליט עם זה מה שנכון.
או למען מה.
נכון.
מה המטרות? אני חושב שצריך להתחיל במטרות, ואחר כך צריך לדבר על אוקיי, מה צריך בשביל לממש אותם, ומה בעצם תגרום לנו לטווח הארוך דווקא לחסל את הממשל ואת המשילות, את המלוכה והממלכה.
כן. הרב איתמר חייקין. אני אשמע שחוקה כרגיל. תענוג. שיהיה לנו שבוע מבורך וחודש טוב. הגענו לסיומה של התוכנית. אסף נבו ערך והפיק אותנו. תודה רן לודין ויציק אהרון, אחראים על השידור. תודה. בדיגיטל גיא רביב, אחרינו איריס קול. כאן יהודית גריסרו, נשתמע שוב בעזרת השם בשבוע הבא, שיהיה לנו שבוע מבורך וחודש טוב. תודה רבה.
כמו הנביאים הקנאים לשם, הוא קינה לפועל ולתואר ולשם, ובחצות הששית בחלונו היה רושם במילונות תילי תילים, מילים יפות, מילים עפות, מתגלגלות מן הלשון. אליעזר, מתי תשכב לישון, אין קומתך כמעט אפיים שחה, והעברית אשר חיכתה אלפיים, היא תמתין לך עד בו השחה. את המגהץ, את הפצצה, את ה...